שלום לכם. בפעם הקודמת עסקנו בהבנת המושג של אהבה ואיך אדם יכול להגיע לידי אהבה. הוא רוצה לאהוב את בת זוגו, היא רוצה לאהוב את בן זוגה, איך הם יכולים ללבות את אש האהבה ביניהם. ואמרנו שהכל תלוי במעשים. ולכן חשוב לנו להרבות במעשים של גילויי קשר בינינו, כי המעשים האלה בסופו של דבר הם יזינו את הרגש שלנו, את רגש האהבה. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך להדגיש. המעשים האלה של הקשר צריכים להיות ברבדים שונים של החיים. אפשר לימוד משותף, אפשר יציאה לטיול משותף. כשנולדים בעזרת השם הילדים, אז גידול הילדים זאת עבודה משותפת של שנינו, הולדתם וגם אחר כך גידולה. וכך הלאה. מדוע כל כך הדבר חשוב? כי ברבות השנים חלק מהדברים הולכים ונעלמים. למשל, הורים היו עסוקים 20-30 שנה בגידול הילדים. והנה יום אחד גם בן הזקונים התבגר ויצא מהבית. שאלת הקן המתרוקן. הבית ריק ונותרנו רק שנינו לבד, איש ואשתו. ופתאום אין לנו על מה לדבר, אין לנו שום חוויה משותפת, כי כל ימינו היינו שקועים רק בגידול הילדים. זוג שהיה רגיל לשחות ביחד, או לנסוע באופניים ביחד, היו לטייל ביחד, וזה הזין אותם, וזה פרנס את הקשר שלהם. היו להם חוויות משותפות בנושא הזה, שהזינו את האהבה שלהם. אבל מגיע לפעמים יום שכבר קשה לעשות את הדברים האלה, את הפעילויות האלה. ואז מה? זוג שקשר החזותי ביניהם הוא זה שפרנס את האהבה שלהם. האיש מאוד אהב את אשתו, היא הייתה יפה בעיניו יותר מכל הנשים בעולם. אבל לפעמים היופי הזה הולך ונעלם, אם ברבות השנים, אם בגלל איזשהו אירוע רפואי, בריאותי, ואז מה? הכל יתרוקן. לכן אמרתי, אנחנו צריכים להזין את האהבה הזאת בקשרים, ברבדים שונים של החיים. וכך ייווצר בסיס איתן לאהבתנו, שהוא ניזון מרבדים שונים, שאם גם אחד מהם ייעלם, השני עדיין יהיה קיים, ונוכל דרכו להתקשר. כי נזכור שאנחנו מדברים על אהבה לא לשנה ולא לשנתיים, אלא לעשרות רבות של שנים, עד גיל זקנה, עד 120. כפי שאנחנו מברכים תמיד, בניין עדי עד. האהבה הזאת, שתיארתי את הפן החיובי שלה, את יצירת הקשרים, זקוקה לעוד דבר אחד. היא זקוקה לכך שלא יהיה דברים שיעיבו על האהבה, שיחרסמו אותה מלמטה, כמו איזושהי תולעת שמחרסמת את העץ ובסוף הוא נופל. זאת אומרת, אני צריך להיות מודע ולהיזהר שלא יהיו דברים שיפריעו לזרימת הקשר ביניהם. ולשם כך אנחנו זקוקים דבר ראשון לגילוי לב. אם אני לא יכול לספר לה והיא לא יכולה לספר לי אם מפריע משהו, אם כואב משהו, האהבה שלנו נאכלת מבפנים, וחס ושלום היא עלולה לקרוס. לא מספיק שיש לנו תקשורת טובה, לא מספיק שאנחנו יודעים לבלות ביחד, ובילוי גם במובנים החיוביים ביותר שלו, כמו לימוד תורה, זמירות שבת על השולחן שבת וכו' וכו'. אתן כמה דוגמאות פשוטות. אפילו בהתחלה מהתחום הגופני. אחד מבני הזוג נודף ונורח לא טוב מהפה. אז הנשיקה, ששיר השירים כל כך משבחת אותה, ישקני מנשיקות פיו, כי טובים דודיך מיין, שהיא ודאי כלי לתקשורת גופנית בין איש לאשתו, פתאום הופכת להיות ציוד. אם אותו בן זוג שסובל מכך לא מסוגל להגיד את זה לבן, לבת הזוג, הרי שהוא מנציח את המצב הזה. ואותו כלי שהיה צריך להיות כלי שמחבר ביניהם, הופך להיות כלי שמנתק ביניהם, שיוצר חיץ ביניהם. והרי אני מדבר על דבר שניתן לתיקון. אפשר לפנות לרופא שיניים. יש מומחים לדבר שיכולים בקלות ליצור דיאגנוזה נכונה מה הבעיה ולפתור אותה. ודאי שלא יעלה על הדעת שאיש עם אשתו, אחד מהם, לא מצחצח את שיניו לפני שהם הולכים לישון. כמו שלא יעלה על הדעת שלפני שהם הולכים לישון הם לא מתקלחים שניהם. אלה דברים בסיסיים בתקשורת זוגית, כי אחרת חס ושלום אני יכול ליצור איזשהו רגש של דחייה בשעה שמתבקשת הקרבה הגדולה ביותר בין השניים. וזו דוגמה מהקשר הגופני, אבל ישנן גם דוגמאות מהקשרים האחרים. יחס לאנשים, יחס לאורחים, יחס לילדים. לי מפריע משהו בהתנהגות שלה, לה מפריע משהו בהתנהגות שלי. בוודאי שאנחנו חייבים, במקום לשמור את כל הדברים בלב פנימה, להגיד, הרי אני לא רוצה לפגוע בו, אני לא רוצה שהיא תיעלב ממני, חס ושלום שאני אגיד דבר כזה, היא תיפגע, ואז אני מכניס את הכל פנימה, ובסוף פתאום האיש הזה או האישה הזאת באים אל הרב ואומר, אני לא אוהב אותו. אני לא אוהבת אותו, אני לא אוהב אותה, אנחנו לא יכולים לחיות ביחד. חייבים את הדברים האלה לעלות על השולחן, ותכף נברר איך, ולהתייחס לדברים. בבקשה. יפה. יפה. עלינו לקחת את זה בחשבון. אדם שאומרים לו על עצמו דבר לא טוב, הוא חש מותקף. וזה ודאי לא עוזר לתקשורת שלנו. ולכן, לפני שאני אומר דבר כזה, אני צריך לשקול היטב איך ומתי לומר. וברור שלפני שאני רוצה להגיד ביקורת, אני חייב לומר הרבה דברים של שאלה. אני מאוד אוהב אותך, וטוב לי איתך, ולמנות את כל הדברים שטוב לי, וחמש דקות לפחות לדבר על כל הדברים שהיא או הוא, לא משנה כאן מי שמדבר עם השני, מרגיש שהאהבה שלנו היא מספיק יציבה. כי אם אני אומר דבר שהוא מפריע לאהבה, מיד הצד השני חשך עליו עולמו, אז מה, אז הוא לא אוהב אותי, היא לא אוהבת אותי. אם אני אמרתי שאני לא, שמפריע לי משהו, אז אולי הוא לא אוהב אותי. אז לפני כן, בוודאי, אני צריך להרעיף דברי אהבה שהצד השני מרגיש את מלוא היציבות והאיתנות שהאהבה שלנו היא אהבה איתנה, חזקה, מושרשת, היטב. ואז אני בא ואומר, מבינת מתוקה, יש לי איזה דבר שקשה לי איתה. יש לי איזה דבר שהוא מפריע לי, האם אני יכול לומר לך אותו? ובשלב הזה, שדבר ראשון, יש לצד השני את התחושה האיתנה שבאמת קיימת אהבה בינינו. ודבר שאני הכנתי, אז אני אומר את הדברים, ואז צריך לומר בשיא הדינות, לא להגיד בצורה שיפוטית, את לא בסדר, אתה לא בסדר, אלא להגיד בצורה שמה אני מרגיש. אני יכול לומר, תראי, הריח הזה מפריע לי. אולי ננסה לבדוק, אולי אפשר לתקן את הדבר. או אני אגיד, או היא תגיד, משהו כואב לי. בוא נחשוב איך מתקנים את זה. בצורה כזאת אפשר להעלות דבר, ברגע שאני לא בא ואומר, אתה לא בסדר, אלא אני אומר, לי אם הדבר הזה קשה, אז הצד השני מבין שכאן יש דבר שהוא טעון תיקון, ואפשר לתקן. אני מסכים, זה לא קל. זה אחד הדברים הקשים, להגיד לשני דברי ביקורת. אז הדגשתי, אנחנו לא אומרים את זה כביקורת, אתה לא בסדר, אנחנו יותר מדברים עלינו, לי הדבר הזה קשה, לי הדבר הזה מפריע, לי הדבר הזה כואב. אבל הרבה הרבה יותר גרוע, מה שקשה לומר את זה, הרבה יותר גרוע לשמור את זה בלב, וזה נערם עוד דבר ועוד דבר, וזה חס ושלום עלול לשבור ולקעקע את כל הבניין. לכן נושא גילוי הלב הוא דבר הכרחי. אם כן, כבר בעצם אנחנו נמצאים בתוככי אחד הכלים החשובים ביותר בתקשורת הבינזוגית, בכלל בתקשורת שבין בני אדם, והוא כוח הדיבור וחוכמת ההקשבה. יש כאן שני דברים. היכולת שלי לדבר והיכולת של זולתי להקשיב לי, ולהפך. כי דיבור בלי הקשבה, המילים הלכו לאיבוד בחלל. אני כדי להעביר מסר, אני צריך שאני לדעת לדבר, ואני צריך שזולתי, בת זוגי, בן זוגי, ידע להקשיב. רק שני הדברים האלה ביחד יוצרים, יכולים ליצור שיח כנה ואמיתי ביניהם. אז אם כן, דבר ראשון, היכולת שלי לדבר, היכולת שלי להביע את מה שאני מרגיש, את מה שאני חש. וחשוב שיהיה בינינו תקשורת של דיבור. תקשורת הדיבור הזאת, כמו שאמרנו, היא הבסיס ליכולת ההתקשרות שלנו. אבל זה לא מספיק רק שאני מדבר. אני צריך שזולתי יקשיב אליי. ולהקשיב הכוונה הקשבה מלאה. אם האיש בא הביתה מהעבודה מיום שלם שהוא היה בחוץ, ומיד הוא רץ לדואר אלקטרוני לראות איזה מיילים הוא קיבל, ואשתו נכנסת לחדר ואומרת לו, שלום חמוד, מה נשמע? איך היה? התגעגעתי אליך. והוא אומר, כן, כן, והוא בינתיים ממשיך לדפדף בדואר האלקטרוני שלו, או שהוא ממשיך לעיין בעיתון, או שהוא כבר מסתכל עם חצי עין לטלוויזיה. זאת לא הקשבה. הקשבה צריכה להיות במלוא הפניות. הגעתי הביתה, דבר ראשון, לפני שאני בודק את הדואר, לפני שאני בודק את הדואר האלקטרוני במחשב, ולפני שאני מעיין בעיתון, דבר ראשון, אני ניגש, יש לי לומר שלום, אם מותרים, לחבק, להגיד כמה מילים טובות, התגעגעתי אליי, איך עבר עלייך היום, ולהקשיב לה, יכול להיות שיש לה דברים שחשובים שהיא רוצה לספר לי. איזה קושי שהיא התמודדה איתו, איזה דבר, איזה חוויה שעברה עליה. ולשם כך אני צריך להקשיב. אז אמרתי, דבר ראשון, הקשבה בפניות מלאה. לפעמים, אחד מבני הזוג רוצה לעלות בפני השני איזה קושי מאתמול, משלשום, שעד היום הוא לא יעז לפתוח אותו ולדבר עליו, ועכשיו הוא רוצה לומר אותו. לשם כך, הוא צריך לבקש מבן הזוג השני, בוא בבקשה, אני רוצה שנדבר על משהו. כי כאן זה לא רק פניות של הקשבה לדקה או שתיים. פה אנחנו רוצים להעלות נושא ולדבר עליו. ואז אנחנו צריכים להעלות את הנושא הזה בהכנה לשיחה. כבר לשיחה שיכולה לקחת אולי 5 דקות או 10 דקות או חצי שעה. ואז אנחנו צריכים לשבת אחד מול השני. ולהקשיב אחד מול השני. לפעמים בשיחה כזאת יכול להיות מצב שאחד מדבר, פותח את סגור ליבו ורוצה להגיד את הדברים החשובים ביותר, והנה, מהצד השני, הוא טרוד והוא בכלל לא מקשיב אליי. אז מה הועלתי? זה במקום להועיל, זה רק פגע בי עוד יותר, שאני אומר את הדברים הכי חשובים לי, והשני בכלל לא מקשיב אליי. פה אנחנו צריכים ללמוד לסגל לעצמנו באמת את היכולת להקשיב בצורה מלאה. בשפה המקצועית, ההקשבה הזאת נקראת שיקוף, ואני אנסה להסביר בדקות ספורות. כשאני עכשיו, בן זוגי רוצה להעלות בפניי איזושהי מצוקה שלו, איזשהו קושי, בין אם זה קושי ביני לבינה, בין אם זה קושי שהיה לו בעבודה עם חברים, חברות. אני עכשיו משאיר את האישיות שלי בצד, וכגמילות חסד, כחיבור אמיתי ביני לבין בת הזוג, אני עכשיו נכנס כולי אליה במבט העיניים ומנסה להקשיב לה, מנסה לשמוע אותה, להבין אותה, להרגיש אותה איכן שהיא נמצאת. אותו דבר אישה לגבי האיש. וכדי שיהיה ברור שבאמת שמעתי את הכל, את כל מה שהיא רצה לבטא, אז אני אחזור ואני אשקף ואני אומר לה, שמעתי אותך אומרת כך וכך, והיא תחדד את השמיעה ואת ההקשבה והיא תגיד לי, לא, לא שמת לב, אמרתי עוד איזה נקודה שהיא חשובה לי מאוד ואתה לא שמת לב אליה. וכך נחדד את ההקשבה בינינו למצב מקסימלי שבאמת אני שומע אותה לגמרי. למה זה כל כך חשוב? למה זה כל כך חשוב? כי אם זה דבר שהוא בינינו, יש לנו איזה ויכוח מאתמול או משלשום, עד שאני לא אבין את המקום שלה, מה היא הרגישה, איפה היא הייתה באותה שעת קונפליקט, שעת מריבה בינינו, אני לא אוכל להתפייס איתה באמת. והרי זה הדבר שאנחנו צריכים לעשות. ואם היא רוצה רק לספר לי על איזושהי מצוקה שלה שקיימת לא בינינו, אלא בינה לבין חברה במקום העבודה שלה או משהו מעין זה, אז פה גמילות החסד שלי היא להקשיב לה במלוא ההקשבה, כי את זה היא צריכה ממני עכשיו. היא צריכה זקוקה עכשיו ממני, או הוא זקוק ממנה כרגע לשותפות של אמת, שאני מזדהה איתה עם המצב שלה, עם החוויה שהיא עברה עכשיו. ולכן אני צריך את אותה הקשבה מלאה. כן, בבקשה. ולכן אני אומר, היכולת לדבר, היכולת לספר, היכולת לשתף, ומצד השני היכולת להקשיב הקשבה מלאה עד כדי העבודה הזאת של השיקוף, היא נכס עצום שיש לבני הזוג אם הם קנו את היכולות האלה. ואולי אדגיש פה עוד נקודה אחת. לפעמים אחד מבני הזוג הוא שתקן, באופיו הוא שתקן, הוא לא מחציד את רגשותיו, את דעותיו, מופנה. במצב הזה, ההקשבה הפעילה של בן הזוג השני עשויה לפתוח אותו, נותן אותו את ההזדמנות לדבר. כי אדם מופנה, מה הוא ידבר עם מישהו? בכלל הוא ספק אם הוא יקשיב לו. אבל אם אני בא עם כל כוחות ההקשבה שסיגלתי לעצמי, אני אומר לו, בבקשה תספר לי, אני מקשיב לך, אני רוצה לשמוע אותך, זה יעורר אותו לדבר ויפתח את ערוץ הקשר הזה שהוא כל כך חשוב לי. אולי עוד נקודה קטנה אחת בתחום הזה, שפת הגוף. כשאני מקשיב, אני לא מקשיב רק עם האוזניים. אני מקשיב עם כל גופי. בוודאי עם העיניים. כמו שאמרתי, אני מסתכל לא ישר בתוך העיניים. וכל חזותי אומרת, אני עכשיו איתך. אני עכשיו איתך. זוהי הקשבה מלאה. ורק הקשבה כזאת נותנת לצד השני את היכולת להיפתח ואת היכולת באמת להגיד את כל מה שיושב לו על הלב. ולכן שפת הגוף היא כל כך חשובה בתקשורת שבינינו. אני מדגיש, אי אפשר להגיד, כן, כן, אני מקשיב לך ובינתיים לעשות דברים אחרים. בינתיים לענות לפלאפון, בינתיים לשלוח אס-אמס. זו אינה הקשבה. הקשבה זה מאצבעות הרגליים ועד הקודקוד, כולי בהקשבה. הידיים מונחות על ברכיים, לא בצורה עצבנית שכאילו אני כל שנייה רוצה לקום. העיניים, כמו שאמרנו, לתוך העיניים. כמובן שהאוזניים וכל תשומת הלב מרוכזת במדבר. וכך המדבר חש שאני איתו. ורבותיי, זאת תקשורת. זוהי תקשורת של דיבור. עד כאן בנושא הזה של חוכמת הדיבור או חוכמת ההקשבה. בעזרת השם, כן, בבקשה.
לספר דברים אחד לשני, אני חושב שזה אולי דברים על הרגיל וזה נכון, אולי זה דברים על חברים. אפילו חברים או חברות, איך נדע חבר אמיתי, וזה שהוא מספר לך...
בוודאי. שוחש מספיק אמון כלפיך שאתה תשמור את צדו ולא תשתמש בו לרעה.
כן.
נכון. נכון. בעזרת השם, בפעם הבאה נמשיך בעניין. תודה ושלום.